השיעור שלנו בפרשת השבוע היום זה השיעור האחרון ביום שלישי. משבוע הבא בעזרת השם השיעור בפרשת השבוע יהיה ביום ראשון ולא ביום שלישי. ביום שלישי ייתן שיעור הרב דן. אז כל מי שרוצה לתכנן, לדעת, גם להגיד את זה למי שלא נמצא, שמיום ראשון הבא יש שיעור בפרשת השבוע, ביום שלישי שיעור של הרב דן במשנה. בסדר? אז הנה אמרנו.
אז אתה יום אחד פחות?
לא, לא, בינתיים רגיל, אבל השיעור בפרשת השבוע יהיה ביום ראשון. דבר נוסף, השיעור שלנו יהיה מוקדש לזכות עם ישראל, לגאולתנו ובזכות נפשנו ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם לאבא שלי שאושפז הלילה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לאבי מורי צבי משה בן מלכה אסתר. בפרשת השבוע שלנו ישנה פרשייה שמעמידה אותנו בפני צורך ברור מעמיק. ומה הכוונה? הרי בלאו הכי אנחנו יודעים שכל דבר שכתוב בתורה אנחנו צריכים לעיין בו ולהעמיק בו, כי הדברים הם לא כפי הנראה בפשוט. כל דבר שבתורה יש 70 פנים, יש גם 4 רבדים של עומק, לא רק צורות שונות של הבנה, אלא גם עומק של הבנה. אם זה הפשט, אם זה הרמז, אם זה הדרש ואם זה הסוד. אבל אנחנו היום הולכים ללמוד קצת ולעיין, לנסות להבין פרשייה שהגמרא במסכת סנהדרין דנה בה, והשאלה היא האם הדבר הזה בכלל היה. כלומר, האם התורה כתובה פה פרשייה שהיא לא מציאותית, סתם פרשייה שאף פעם לא תתקיים. ואז הובאה השאלה, אם יש דבר, מצווה, נכון, אם יש מצווה כזו, או יש עניין כזה, אז למה התורה כותבת אותו, אם זה אף פעם לא יהיה? אומרת התורה אצלנו בספר, דברים, פרשת כי תצא, פרק כ"א, פסוק י"ח, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. נו, יש לך בן, אתה מדבר, אתה מזהיר, אתה מנסה לחנך את הילד, וזה לא עובד. הילד לא מתייחס למה שאתה אומר.
עכשיו חסיון.
רגע, לא, בואו לא נתיז לקטגוריה, אלא נבין את הפרשה. אבל יש פה דבר מאוד חשוב, שימו לב, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. זה חשוב פה המילים הללו, אביו ואמו. ותפסו בו, אומר הפסוק הבא, אביו ואמו, שניהם, והוציאו אותו אל זקני עירו, כלומר בית הדין, ואל שער מקומו. למה בשער? כי בתי הדין היו יושבים בשער, שכל מי שרוצה לבוא לדין מיד יכול לדון ולא להתחיל לחפש איפה רחוב זה ואיפה המספר זה, ואז להגיע לשם, ובינתיים דברים עלולים להיסחב או להשתנות. ואמרו אל זקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. כלומר, אוכל בתאווה. טוב, הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, וביארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. כך אומרת התורה. כלומר, המטרה של ההריגה של אותו בן, זה על מנת לגרום לכל עם ישראל לשמוע שיש דבר כזה, ושהילדים וכולם ייקחו תשומת לב ויחליטו שזה לא שווה. כן? לכאורה, השאלה שעומדת פה במרכז השיעור שלנו היום זה אחריות. על מי מוטלת האחריות לחנך את הילדים? האם האחריות היא תמיד על ההורים, או אולי בשלב של החיים האחריות היא על הילד? ולמה זה חשוב לדעת? כי הפרשה הזו, חז"ל, לפי דבריהם, זו אחת הפרשות הקשות ביותר בתורה. כלומר, למעשה לא ברור למה הבן הזה מגיע לו עונש מוות. אז מה? אז הוא אוכל קילו בשר ושותה ליטר יין. נו, אז מה? אז זה הוגים? האם אנחנו הורגים אדם הזה שהוא עכשיו אפילו גנב? גנב, לא הורגים אותו. רש"י אומר שהוא יגנוב ויאכל וישתה. ממתי הורגים גנב? אף פעם. מה מיוחד העניין הזה פה, הבן הזה, שהורגים אותו על כך שהוא עכשיו לקח בלי רשות, גנב חתיכת בשר, גנב קד של יין, שתה, זלל, סובב. איך הורגים על דבר כזה? הרי התורה ידועה, התורה נכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, זו פרשייה קשה להבין. מה קשה להבין? לא שיש בן סורר ומורה, יכול להיות. אבל קשה להבין איך הורגים על דבר כזה. זאת אומרת, במילים אחרות, האם ייתכן לומר שהתורה מתייאשת מבן אדם? ואיפה תשובה? אנחנו עכשיו בחודש אלול. איפה מצוון התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה ושבת עד השם אלוהיך? זאת אומרת, תמיד יש סיכוי לתשובה. לתיקון, לא משנה באיזה מצב אתה. ופה אין כלום. אין פתח. הוגים ודאו. תן לו לעשות תשובה. תן לו את הזמן. תכניס אותו לאיזה מוסד חינוכי. תפלו בשיטה אחרת. מה זה הדבר הזה? לכן חזר באמת אומרים שזו פרשה קשה בהבנה. יותר מזה. שאנחנו מנסים להתחקות אחר המקורות שמנסים להסביר למה הורגים את הילד הזה, אנחנו מוצאים משנה מאוד מעניינת במסכת סנהדרין פרק ח', ושם המשנה אומרת דבר מוזר מאוד. אני קורא דברי המשנה. אומרת המשנה, בן סורר ומורה נידון, כלומר הורגים אותו, על שם סופו. זאת אומרת, התורה אומרת שאם זה ימשיך כך, כן? אז הוא גם יגיע לדברים יותר קיצוניים, ולכן אני הורג אותו עכשיו שהוא זכאי, ושלא ימות חייו. זה המשנה אומרת, פה אנחנו קופצים, אומרים, רגע, אתה בעצמך אומר שהוא זכאי. ימות זכאי ולא ימות חייו. אז אם הוא זכאי, אני אהרוג אותו. השאלה מתחדדת. כלומר, דברי המשנה הלא פשוטים. צריך להבין מה הכוונה פה. אנחנו צריכים, על מנת לענות על זה, צריכים לדעת שיש לנו שני כיוונים שהגמרא במסכת סנהדרין, בדף ע"ב, ע"ג, הגמרא שמה מנסה להבין יותר לעומק את הפרשה שלנו. ויש מחלוקת, שתי גישות, שתי תפיסות, שתי אמירות בגמרא. והגמרא במסכת סנהדרין, אני מצטט, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת כך, שימו לב, אמר רבי שמעון, רבי שמעון אומר, דבר מאוד מעניין, אומר, לא יעלה על הדעת שהתורה, שהיא תורת חסד, שהיא תורה שנותנת סיכוי, תורה שמצווה על התשובה, תורה שמאפשרת לכל אחד לתקן את כל מה שהוא לא בסדר, תהרוג את הילד הזה, בגלל שהוא אוכל ושותה בתאווה. אומר רבי שמעון, אני קורא דברי הגמרא, אמר רבי שמעון, וכי מפני שאכל זה, תרתימר בשר, ושתה חצי לוג יין איטלקי, כלומר, אכל בשר ויין משובח, אביו ואמו מוציאים אותו לסכול אותו? רבי שמעון אומר, לא הגיוני, אלא אומר רבי שמעון, לא היה ולא יהיה. מקרה כזה שבן סורר הוא מורה, שיהרגו אותו לדבר הזה. לא יהיה, גם לא היה. אז אומר רבי שמעון, שואלים את רבי שמעון, אז למה התורה כתבה כזו פרשה? כל פסוק בתורה הוא מחושב, אות מחושבת. אז שלושה פסוקים, ארבעה פסוקים. מה זה? אלא אומר רבי שמעון, דרוש וקבל שכר. זה כדי ללמוד את העניין, ואנחנו נקבל שכר לימוד תורה. זהו, ככה סובר רבי שמעון. לעומתו, קם רבי יונתן. רבי יונתן אומר, סליחה. אני מאוד מבין את הגישה שלך, את ההבנה שלך בתורה, את גמילות החסד שהתורה נמצאת, אבל מה אני אגיד לך? אני ראיתי בן סורר ומורה, וישבתי על קברו, הרגו אותו, ואני הייתי לו בקבר. למה אתה אומר שזה לא היה? היה! כך אומר רבי יונתן. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש מחלוקת בברייתא הזו בין רבי שמעון ורבי יונתן. רבי שמעון אומר דבר כזה לא היה ולא נברא, וכל הפרשה הזו היא לא מציאותית, היא לא אמיתית, היא לא תהיה ולא הייתה, משום שאין אפשרות להסביר את היחס בין המעשים לבין העונש. ואם אין אפשרות להסביר יחס בין מעשה לעונש, אז אין עונש. זה לא עובד, זה לא הגיוני. ובית הדין פוסק על פי הדין, על פי מה שרואים, על פי ראיות, על פי היגיון, ולא סתם. זה מה שאומר רבי שמעון. כלומר, לשיטת רבי שמעון, כל הפרשה של בן סורר ומורה רק כדי לדרוש, ללמוד, לקבל שכר לימוד. בסדר? זהו. דרוש וקבל שכר. אבל, מה פרוש דרוש וקבל שכר? מה לדרוש? מה אנחנו צריכים לדרוש במקרה הזה? לפי שיטת רבי שמעון, הוא מגלה לנו יסוד חשוב בחינוך. אומר רבי שמעון, התורה כתבה לך מקרה, והמקרה חמור ביותר, הסוף שלו נורא. אבל צריך להבין למה. אומר רבי שמעון, בוא נסתכל. המשנה במסכת סנהדרין, פרק ח' אומרת שהוא נדון על שם סופו. כלומר, הילד הזה עכשיו, כשהוא אוכל בשר ושותה יין בתאווה, זה הסוף. כלומר, היו הרבה דברים לפני. הילד גדל בבית. הוא ראה דברים. הוא שמע דברים. הוא התחנך. משהו בדרך לא היה בסדר. על שם סופו. תסתכל רגע איפה הוא הגיע, אבל אל תתמקד שם. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, זאת אומרת שמשהו לא בסדר בבית. האחריות היא על ההורים. ואם הילד הגיע למצב הזה, האחריות היא על ההורים ולא עליו. כלומר, ההורים לא יכולים להגיד, הוא כבר גדול. זהו, אין מה לעשות. אומר רבי שמעון, דרוש, תחפש טוב טוב, ותקבל שכר, מה השכר שתדע לחנך את הילדים שלך. תדע איך לא לחזור על טעויות. תדע מה לא לעשות ומה כן יותר לעשות. ועד באמת מובן ההמשך, בכל ישראל ישמעו ויראו. יש פה שיעור לכולם, שיעור בחינוך. איך לתפקד, איך לחנך, איך לדבר, איך לחבר את הילד, כדי שלא יגיע למצב הזה. אז לכן, אומר רבי שמעון, זה מה שהתורה רוצה. שתלמד את הפרשה הזו מתוך היבט חינוכי.
בן כמה הוא?
כבר גדול. הוא גם יכול להיות גדול.
יודע במצווה?
יכול להיות גם גדול, כן. כי כל מה שהוא סמוך על שולחן אביו ואמו, הם עדיין אחראים עליו. יש סוגיה במסכת קידושין, אתה זוכר, בסוף למדנו את זה. הגמרא אומרת שמה, שכל זמן שהבת גדלה אצל אביה, כן, אף על פי שהיא כבר עברה 12 יום אחד, היא נקראת נערה, וכל זמן שהיא גרה בבית אביה, אם היא התקדשה למישהו, הכסף הולך לאבא, למרות שהיא כבר גדולה, בגלל שהיא גרה וסמוכה, שולחן אביה, יש לה עדיין אחריות עליה. אם זה כך, זה רבי שמעון. רבי שמעון אומר, דרוש וקבל שכר, תבדוק איך לחנך את הבנים. תראה מה אתה צריך לעשות כדי שלעולם לא יגיעו לסופו של זה. מה זה סופו של זה? שהילד אוכל ושותה בתאווה, לא מקשיב ולא שומע. אם המצב הגיע לנקודה הזו, זה אומר שהיה לפני כן הרבה פעמים שההורים לא דיברו בכל אחד. וזה קורה בהרבה בתים. אבא אומר כך, אם אומרת הפוך. אם אומרת כך, אבא אומר הפוך. מה ילד שומע? בלבול. הוא לא יודע מה לעשות. לכן התורה אומרת, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. כלומר, בגלל שמדברים בשני קולות. אין אחידות בדעות. אין אחידות בהבנה. אין אחידות בהסבר. אין אחידות בהכוונה, דרכים רבות, אבא יעשה יותר בקשיחות, האם אתה עושה יותר ברגות, אבל כולם מובילים לאותו מקום. כשאין דרך אחת בבית, מתחיל השורש של בן צורר ומורה. ככה אומר רבי שמעון. לעומתו רבי יונתן, מה רב אומר? רבי יונתן אומר לא. פרשה כזה יכולה להיות במציאות. הוא חכם, אני ישבתי על קבר של אחד כזה. זאת אומרת זה היה. היה ילד שהוציאו אותו להורג בגלל שהוא היה בן סורר ומורה. איך אנחנו נסביר את רבי יונתן אם כך? מה רוצה להגיד רבי יונתן? שזו פרשה כמו פרשה ציטית? שצריכים לצאת ציטית והתורה אומרת איך לעשות אותה? זאת אומרת שיהיה בן סורר ומורה, וכשיהיה צריך לעשות אותו כך וכך וכך ולוציא אותו להורג. ככה לכאורה משמע. כי הוא אומר, אני ראיתי, אני הייתי, ישבתי על קמרו. אז זה עמידי, זה מציאותי. זה לא איזה פרשה שצריך לדרוש אותה מבחינה חינוכית. אלא זו, זה ציבור התורה במקרה כזה וכזה.
צריך רבי יונתן להיות צודק
מפני
שהוא מדבר על דבר
אמיתי, ריאלי, כן, כן. אבל פה בדיוק בואו ונתבונן איך לומדים את הגמרא. כשאנחנו רוצים ללמוד גמרא, כמו אנחנו לומדים סוגיות מסכת מגילה, הרי שמתם לב, אנחנו מתמקדים ותופסים אפילו מילה אחת של אמורה או תנא, ומזה אפשר להפוך את כל הסוגיה. זוכרים? הכל אתה מהפה, אבל אתה אמרת ככה, עוד רגע, מה זו המילה הזו? אפשר להסביר את זה הפוך. בואו ונתבונן. מה אומר רבי יונתן? רבי יונתן אומר, אני ראיתי, וישבתי על קבר, אחד שבן סורר מורה. אז כמה בנים סורר מורה היה? אחד. כלומר, זה מקרה חריג. זה לא דבר שבשגרה. כלומר, גם לפי שיטת רבי יונתן, כשהוא אמר אני ראיתיו וישבתי על קברו, זה מקרה בודד. זה לא מקרה שמלמד על הכלל. זאת אומרת, בעם ישראל לא היה ולא יהיה, כמו שאומר רבי שמעון. יש מקרה אחד חריג, טוב. אפשר להגיד שרבי יונתן סובר גם כן, כמו רבי שמעון, אלא שהוא רוצה לומר שזה לא מוחלט. היה מקרה אחד. טוב, אם זה כך, וכך אנחנו מסבירים את הברייתא, את שיטת רבי שמעון ושיטת רבי יונתן, אנחנו צריכים לבחון אותה בצורה שלמה. לגמרי. יש לנו שני צדדים של הברייתא, נכון? לפי זה, אם אנחנו נפתח את הגמרא עכשיו במסכת סנהדרין, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו כדי שיהיו בפרשת שבוע, אז אני אביא את הדברים בקצרה. הגמרא במסכת סנהדרין, דף עין ב' שמה, לקראת הסוף עין ג', הגמרא מעמידה תנאים בלתי אפשריים. בלתי אפשרי, כדי שילד כזה אכן יוצא להורג. ומה? אומרת הגמרא בצורה בלתי סבירה, והיא כזו. אומרת הגמרא, בואו נראה את הפסוקים שקראנו בתורה, ונדייק בהם, כי פסוקי התורה צריכים הבנה, פסוקי התורה צריכים דיוק. אבל בואו נראה, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אנחנו עד עכשיו הבנו כל אבי וכל אמו, זה מה שמדברים איתו, נכון? אומרת הגמרא, לא, תשים למה נאמר. כי אם היינו רוצים, התורה הייתה רוצה לומר שהוא לא שומע לדבריהם, הייתה התורה אומרת, איננו שומע לדברי אביו ולדברי אמו. התורה כותרת בקול. זאת אומרת שאם האבא מדבר בטון כל אחד, והאימא, קול אחר, יש לו קול שהוא סופרנו, והשני יש לו קול, לא יודע, עם טון אחר, זה כבר לא אותו דבר. קול בס, אז זה כבר לא בקול אבי וקול אמו. צריך שיהיה להם אותו קול. זה הגיוני שזה יהיה? לעולם לא. אבא ואמא מדברים באותו טון, שניהם בריטון, שניהם סופרנו, לא, אי אפשר. זה לא הולך. כבר הגמרא אומרת, מה התורה אומרת לחסים להם? אלה התנאים. שיהיה להם אותו קול, שימו לב, וישאו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו. שניהם צריכים לאחוז בו. והגמרא שם ממשיכה מהחיבורים הזה כל הזמן שאומרים אביו ואמו, אביו ואמו, אביו ואמו. אומרת הגמרא, הם צריכים להיות אותו גובה, בדיוק, תמדוד, אותו גובה, אותו צורה, שווים בה הכל, כאילו לקחת ה-DNA ושכפלת. זה לא מעשי, אין דבר כזה. זאת אומרת, הגמרא אומרת באמת לפי זה, הגמרא תופסת את שיטת רבי שמעון. נכון? שזה לא היה ולא יהיה. כי לעולם לא יהיה המציאות הזו שאבא ואמא היו באותו קומה, אותו גובה, אותו דבר, מדברים אותו דבר, הטון שלהם אותו דבר, הקול שלהם אותו דבר. גם במראה הם אותו דבר. זה אי אפשר. הדבר הזה לא קיים. אז אם כך, מה הגמרא רוצה להגיד? בואו שימו לב. אומרת הגמרא, ומביאה שיטה נוספת של רבי יהודה. ורבי יהודה אומר כך, אם לא הייתה אמו שווה לאביו, בקול, במראה ובקומה, איננו נעשה בן צורר ומורה. נו, מה אתם אומרים? אפשר לשכפל אבא או אמא? שזה יהיה זכר, זה יהיה נקבה? שהם יהיו בדיוק אותו דבר? אי אפשר. אז זאת אומרת שבן צורר ומורה לא היה ולא נברא. אז חוזרת השאלה, מה התורה רוצה מאיתנו בפרשה הזו? מה היא באה ללמד אותנו? דבר שלא היה, דבר שלא יהיה, אז בשביל מה ארבע פסוקים? נימלה, אנחנו צריכים להבין מה אומר רבי יהודה, ולמה הוא קובע כלל כל כך נוקשה, שהם צריכים להיות זהים לחלוטין.
מי יכול לקחת את זה?
מהפסוקים, שהם אומרים כל דבר, כל וכל, אבי ואמו, תפסו בו, כלומר, עשו השוואה בגזרה שווה. ממילא, זה דרך אחד מהדרכים שהתורה לומדת, גזרה שווה. ממילא, זאת אומרת שדברי רבי שמעון שאמרנו בהתחלה, שהוא אומר מראש זה רק ללמוד חינוך. איך לא להיכשל, איך לא להגיע למצב הזה, כן? שבו הבן איננו שומע בקולנו, זולל וסובה, תבדוק הרבה לפני, בתחילת הדרך של החינוך, ותלשים לב שהבית משדר שדר אחד, כיוון אחד. עכשיו, האבא יהיה כך, יגיד את זה ככה, אמא תגיד את זה ככה, אבל הבן לא מתבלבל, הוא יודע מה רוצים ממנו בדיוק. עכשיו, אם הוא עושה או לא עושה, זה כבר לא הופך אותו לבן סורר ומורה, זה הופך אותו למי שלא מכבד את דברי אביו, לא מכבד את דברי אמו, נכנס למישור אחר. אבל הוא לא חייב מיטה. וזה מה שאמר רבי שמעון. איך אפשר להרוג מישהו בגלל שהוא אוכל בשר ושותה יין? זה לא מסתדר בשכל. ורבי יהודה עוד מחזק את זה. כי רבי יהודה אומר שהם צריכים להיות זהים לגמרי. זאת אומרת, אין מציאות כזו. אז אנחנו רואים עכשיו שרבי שמעון ורבי יהודה בשיטה אחת, שאין דבר כזה, ולעומת זאת רבי יהודה אתה אומר היה, אבל כמה? אחד. יפה. ממילא, אנחנו רואים פה שהאחריות חוזרת למי? להורים. האחריות על ההתנהגות של הילדים. האחריות לחינוך הילדים. האחריות להכוונה של הילדים לקיום תורה ומצוות, הוא חוזר אל ההורים. זאת אומרת, אם אתה רואה ילד שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו, תניח רגע לילד, ואיפה תבדוק? לך הביתה. לך הביתה, שב עם ההורים ותבדוק מה קורה שם. למה ההורים לא מסכימים ביניהם? מה שם שורש המחלוקת בתוך הבית? וממילא תבין למה הבן לא שומע. כי ילד וגם אנשים מבוגרים, איפה שיש להם מצב שהם יכולים לשחק בין מעביד ועוד בעל הבית וכו', או בין שתי אפשרויות, הם יסתכלו איפה שנוח להם, פעם עם זה, פעם עם זה. לכן התורה באמת אומרת, בשני מקומות, התורה פסוק אחד אומרת, כבד את אביך ואת אמך, עשרת הדיברות. ואחר כך התורה אומרת, נו, זוכרים את הפסוק? לא זכו. זה בעשרת הדיברות. אבל אחר כך התורה מקדימה את האמא. איש אמו, ואביו תיראו, שב כוח. זאת אומרת, קודם כל, האמא. למה? כדי להשוות. לא ליצור מצב שיש מחלוקת. לא ליצור מצב שיש מישהו למעלה ויש מישהו למטה. ישווה כתוב, אב לאם. מתי יש שורש שבו מתחיל הבן סורר ומורה? כמו שאומר רבי שמעון, זה לדרוש ולקבל שכר. מה השכר? שהבן איננו סורר. הבן הולך בדרכי האמת והיושר, ולא מתנהג בצורה שבה הוא מתנהג. עכשיו אנחנו מבינים גם את המשנה במסכת סנהדרין. ימות זכאי ועל ימות חייו. למה הוא זכאי? הרי הוא מתנהג בצורה גסה. הוא לא שומע בכל ההורים, הוא זולל, הוא סובר, רש"י אומר הוא גונב וזולל וסובר. זה זכאי זה? איך המשנה אומרת שהוא זכאי? האחריות על ההורים, סליחה. כל שכן שהוא קטן. האחריות עליכם, רבותיי. יש סיפור שאני לא זוכר מה המקור שלו. אבל היה באיזה מקום, אדם, גנב כמו שצריך, מדופלם. גנב מרכזי, גונב, 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 בסופו של דבר, השלטון הוציא עליו פרס. מי שיתפוס אותו, יביא אותו למשטרה, מקבל פרס. נו, כולם, יש כבר הרבה אנשים שמנסים להרוויח. ודסו אותו. נסו אותו, הביאו אותו לבית הדין, ודנו אותו לכלייה. אמרו, זהו, בואו נגמור עם הסיפור של הגנבות, אחת ולתמיד. טוב, הביאו אותו לעמוד הכלייה. אמרו לו, תשמע, אתה עומד להיפרד, ואולי אתה רוצה דבר, השאלה האחרונה, בקשה האחרונה. אמר להם, כן, תביאו את אמא שלי, בבקשה. אמרו לו, בסדר. טוב, מביאים את אמא שלו. אז הוא אומר, לא, תביאו את הקרוב פה, ליד העמוד. תביאו את הקרוב, הוא בלי הרבה חשבון, תפס לה באוזן ונשך אותה באוזן, כמעט תלש לה את האוזן. כל אנשים התחילו לצרוח אז. לא מספיק שאתה גנב, אתה גם מתנהג בצורה כזו? מה זה? נתלות אותו עכשיו! אמר להם, רק שנייה. תתלו אותי, אבל אני אסביר לכם. אתם יודעים למה אני הייתי גנב? כי כשהייתי קטן, והייתי גונב, והרי אני הביא הביתה, אמא הייתה משתמשת בזה. אמרת אתם רוצים ממני. מעולם היא לא אמרה לי לא. החיות היא עליה, לא עליי. הורידו אותו מהחבל. זאת אומרת, יש אחריות על ההורים, על החינוך של הילדים, באופן מוחלט ומלא. הורים לא יכולים לומר, אנחנו פטורים, הילד כבר אחרי בר מצווה, אנחנו פטורים, הילד בן 20. הם לא פטורים. האחריות על ההורים. מה האחריות על ההורים? האחריות היא למצוא את הדרך הנכונה, מתאים לכל גיל, מתאים לכל אחד ואחד, לפי האופי שלו, לפי היכולות שלו, אבל להמשיך ולכוון ולדבר ולשכנע ולא לוותר. אבל החשוב מכל, ראשית כל, שאבא ואמא ידברו בכל אחד. מה הכוונה? רעיון אחד, מסר אחד, הכוונה אחת. והשאר, כל אחד יעשה את זה בדרכו. אבא ידבר יותר באופן אחד, האמא תדבר באופן אחר, כל אחד ימצא את הדרך לילד, אבל שניהם אומרים אותו דבר. אז הילד, יש לו עמוד להישען עליו. יש לו מקום מבוסס, יש לו יסוד בטוח. כאשר חז ושלום, אבא אומר לא, ואמא אומרת כן, או הפוך, הילד מסכן. הילד נמצא במלחמה, בתוך תוכו. הוא אוהב את אבא, אוהב את אמא, והוא עכשיו בבעיה. משהו לא יעשה, מישהו מהם ייפגע. ואסור לנו להעמיד את הילדים במצב הזה. כשאתה מעמיד ילד במצב הזה, ועוד דבר, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד מחלוקת, ועוד מחלוקת, בסופו של דבר יש לך בן שאומר, רגע, אין לי מי לדבר. עם מי אני? אז איפה הוא הולך? החוצה. יוצא לרחוב. מיד. לכן האחריות היא עלינו. אנחנו פה חלקנו סבים, יש לנו נכדים. אבל תזכרו, לנכדים האלה יש בנים. בת שלנו, בן שלנו. אנחנו לא פטורים לא להכריח את הרבנים, אבל כן אנחנו לא פטורים בצורה מכובדת, חכמה, ולא ליד הנכדים, להגיד לילדים, אחרי שקורה משהו, לתת לילדים לעשות מה שהם חושבים, הבנים או הבנות, אחר כך להגיד להם, תשמעו, נראה לי שאולי לא טוב לעשות כך, כדאי לעשות כך. אם הנכדים באים אלינו והם אצלנו, אנחנו אחראים עליהם. בני בנים כבנים. אנחנו צריכים להגיד להם, סליחה, זה לא. אז הסבתא תסכים איתך. כלומר, צריך גם שסבא וסבתא ידברו אותו דבר. אותה הכוונה, אותה דרך. אז הילדים לא מתבלבלים. וזה מה שהתכוון רבי שמעון ורבי יהודה. בגמרא בסנהדרין. רבי שמעון אמר, לא היה ולא יהיה, אלא דרוש וקבל שכר. מה יהיה השכר שלך? שהילדים שחזרו בדרך הישר. ורב יהודה אמר, לא יכול להיות כי התנאים האלה שמאפשרים שבית הדין יגזור דין מוות על בן סורר ומורה, הם תנאים שהם לא מציאותיים, על פי ההלכה. ולכן זה לא היה ולא יהיה. תגידו, מה אם רבי יונתן היה אחד כזה? נכון, עובדה. הוא אומר, הוא מעיד, אני ראיתי, אני ישבתי על הכתפר של בית סורר ומורה. אפשר להסביר את האמירה של רבי יונתן, וככה נראה לבאר, שבאמת הרגו את הילד הזה. אבל לא בגלל שהוא היה בן סורר ומורה. הוא אכן היה בן סורר ומורה. אבל הרגו אותו על דבר אחר שחייב מיתה. ולא על בן סורר ומורה. כי לא יכול להיות שיהיה אבא ואמא אותו דבר. בכל התנאים, כמו שאמר רב יהודה, בקול, במראה, לא שייך. במילה, כולם הכירו אותו בתור בן סורר ומורה. כן. אבל הרגו אותו על משהו אחר. שבו הוא היה חייב מיתה. למשל, דוגמה, חילל שבת בפרסיה, בעדים והתראה. אז הרגו. דוגמה. נכון, כולם הכירו אותו בתור בן סורר ומורה. וממילה נסכם. האחריות החינוך הילדים היא על ההורים. ורק על ההורים. וההורים צריכים לבנות את הבית באופן כזה שאפשר להגיד הכל. ואפשר להתווכח, אבא ואמא, לבד. אבל כשבאים אל הילדים, יש חזית אחת. יש חומה מוגנת, יציבה, והבן יחליט. אבל מה שהוא יבחר, הוא יודע שהוא בחר ושמע לכל שניהם. ולא נמצא בהתלבטות שעוצרת אצלו סיבוך, וממילא אחר כך הוא לוקח את עצמו ויוצא מן הבית. כי אין לו הכוונה אמיתית, אין לו עם מי לדבר. כי כל צד עלול להיפגע. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לבנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות, ויחד נעלה עם הבנים והבנות, עם כל המשפחות, לבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.